שלום למי שהיה יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין מהליכוד.
שלום רב.
מה שלומך?
אני באופן אישי בסדר גמור, אבל אני רואה בצער רב את ההתנהלות של הממשלה הזו, ואת הנזקים שהיא גורמת למדינת ישראל, אני חושב כמעט בכל תחום.
תכף נדבר על הנזקים כפי שאתה רואה אותם, אבל אני שומעת היום שהקואליציה פונה אליכם, אל אנשי האופוזיציה, גם אליך, אולי תכף תספר לנו, לסייע לה להעביר חוקים שרעה מתנגדת. קיבלת איזה שהם פניות לשיתופי פעולה, אולי אפילו הסכמת?
לא, קודם כל לא קיבלתי פניות לשיתופי פעולה. יש הצעת חוק אחת שהקואליציה מבקשת לקדם, שנוגעת לפנייה ביישוב חריש, הצעה שאנחנו באופן ענייני תומכים בה, ועוד לפני שבכלל היה משבר מול רם, אנחנו הסכמנו כבר בשבוע שעבר לכך שההצעה הזאת תובעה, מבלי שאנחנו נעשה גיוס נגדה. פרט להצעה הנקודתית הזו, אנחנו לא נמצאים בשום שיח ובשום דיון עם הקואליציה.
מה זה לא נגייס התנגדות? מה זה לא נגייס התנגדות? זאת אומרת שתצביעו בעד או שלא תבואו?
לא, אנחנו, יהיה אצלנו חופש הצבעה, מי שירצה לתמוך, יוכל לתמוך, ומי שלא יוכל גם לא להגיע, אבל אני מוכרח לומר שאני מצטער שכך המצב, כי במצב תקין ורגיל דווקא היה צריך להתקיים שיח כזה באופן קבוע. היה צריך גם להתקיים לא רק שיח לשם הדיון, אלא גם לשם הגעה להסכמות ולהבנות. כך נהגתי אני לאורך כל השנים כאשר הייתי גם יושב ראש הקואליציה וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת. ולצערי הרב, השיח הזה לא מתקיים במקרה הנוכחי. והתוצאה אגב היא ברורה, אני חושב שהקואליציה והממשלה פעם אחר פעם נכנעות לתכתיבים של סיעת רע"מ, וגם את החוק הזה אפשר יהיה להעביר ללא רע"מ, הרי ברור שבחוקים הבאים הם יתרשו לתמיכה של רע"מ, כדי לקיים את הקואליציה הם נדרשים לתמיכה של רע"מ, ולכן בסופו של דבר גם ייכנו לתכתיביה ולדרישותיה גם בהמשך.
הרי גם ראש הממשלה לשעבר, ראש הליכוד, בנימין נתניהו, גם הוא פנה לרם לפני הבחירות להגיע איתם לאיזשהו הסדר. ובכל זאת, אנשי רם הם אזרחי מדינת ישראל, הם מייצגים את האוכלוסייה הערבית, אז איפה הבעיה כאן?
כמובן שיש הבדל עצום. אנחנו בהחלט חושבים שיש שורה של נושאים אזרחיים שנוגעים לחברה הערבית, בראשם אגב נושא מיגור הפשיעה, שהם דברים שחייבים לטפל בהם וראוי ונכון לעשות אותם בהבנה ובהידברות עם המנהיגות של הציבור הערבי, גם עם ראשי הרשויות וגם עם חברי הכנסת, וכך אגב נהגנו. אבל הדבר הזה כמובן לא דומה למצב שבו אתה מקים ממשלה שנשענת על קולותיה של מפלגה שהיא בהגדרה אנטי-ציונית, מפלגה שבאה ואומרת באופן גלוי וברור, אנחנו מבקשים להחזיק את ממשלת ישראל בגרון, להיות במקום שבו בלעדינו הממשלה אין לה רוב ואיננה יכולה לעשות דבר, על מנת שאנחנו נוכל לקדם מהלכים שנועדו לערער ולהחליש את מדינת ישראל. הדוגמה הטובה ביותר היא כמובן ההשתלטות על אדמות המדינה בנגב וחוק החשמל שמקדם את רע"מ, ושעבר כבר אגב בקריאה הטרומית ותמיכה של כל חברות הקואליציה, כולל ימינה, כולל תקווה חדשה, ולדבר הזה כמובן לא הסכמנו אף פעם ובשום שלב, ונדמה לי שגם בצדק.
אני שומעתי שהיית ציבור ערבים שאומרים שהמצב שהגענו אליו עם האלימות במגזר הערבי, שהיא באמת בלתי נסבלת ובלתי נתפסת, היא בגלל הזנחה של שנים שלכם את המגזר הזה, וחוסר טיפול של המשטרה במשך שנים וחוסר תקציב. מה אתה עונה על האשמה כזו חמורה?
הדבר הכי קל בהיבט הזה הוא להאשים את המשטרה, וזה גם בדרך כלל מאוד פופולרי.
וגם את הממשלה הקודמת.
נכון, וגם את הממשלות לדורותיהן, אבל אני מוכרח לומר שהאמת לטעמי נמצאת במקום אחר לחלוטין. אנחנו השקענו תקציבים חסרי תקדים בנושא הזה, החל מהקמה ופתיחה של תחנות משטרה ומהלכים לגיוס שוטרים ומבצעים לאיסוף נשק ושורה ארוכה של פעולות שנעשו. אגב, ללא ספק צריך היה וצריך יהיה גם בהמשך לעשות עוד הרבה יותר, אבל הבעיה העיקרית והמרכזית, וצריך לומר אותה באופן ברור, היא נוגעת גם לסוגיית הפשיעה וגם לסוגיה החמורה של השתלטות על אדמות המדינה בנגב והבנייה הבלתי חוקית שקיימת בכל רחבי הארץ. הבעיה המרכזית בעיניי הייתה בעניין הזה ההתנהלות של מערכת המשפט, אגב על כל מרכיביה, גם בתי המשפט עצמם, גם הפרקליטות, כאשר העונשים הם לא עונשים, הטיפול הוא ארוך ומסורבל, יש מין הקפדה בלתי מוסברת ובלתי נגמרת על זכויות העבריינים, על חשבון האינטרס הציבורי במניעת הפשיעה.
אני רוצה לקחת אותך למה שזוכה לכינוי חוקי נתניהו, אחד החוק שראש ממשלה, שאדם לא יוכל להרכיב ממשלה אם הוא נאשם בפלילים, והחוק השני, שהשבוע הממשלה ישרה אותו, הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. כאן התראיין אצלי השבוע, שופט בית המשפט עליון, אליקים רובינשטיין, אתה מכיר אותו היטב, היה גם יועץ משפטי לממשלה, והוא אמר שהוא בעד, בעד החוק הזה. מהי עמדתך לגבי שני החוקים?
מדובר כאן במהלך שהוא אנטי-דמוקרטי בהגדרה, ואני חושב שגם יביא עלינו אסון גדול עם יקודם, לא משום שאי אפשר יהיה אחר כך לבטל אותו, ואני אומר מראש, אם יעברו חוקי צפון קוריאה האלה, אף אחד לא יוכל לקחת מהעם את זכותו לבחור את מי שיעמוד בראשות הממשלה, ואנחנו נאמר את הבחירות הבאות באופן ברור, שאם יהיה לנו רוב נשנה את החוקים האלה, ואני משוכנע שנקבל רוב וגם נשנה אותם, אבל הנזק שנגרם בתפיסה הזו, שאפשר לשחק עם הכללי היסוד של הדמוקרטיה, ומישהו יכול להחליט במקום הציבור מי ראש הממשלה ומי לא. המצב הזה שבו נותנים לפקיד, שיכול להיות רם דרג ככל שיהיה, אבל הוא בסוף אדם אחד, לתת בידיו כוח ועוצמה להחליט במקום כלל אזרחי ישראל מי יהיה ראש הממשלה, המצב שבו רומסים את ערך היסוד בדמוקרטיה, שקובע שאדם מוכף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת, ובאים ובעצם אומרים שאפשר למנוע מאדם שיש לו רוב בציבור ותמיכה ציבורית של מיליונים לכהן כראש ממשלה רק משום שיועץ משפטי או פקיד כזה או אחר חושד בו בין בצדק ובין שלא בצדק בדבר כלשהו. אני חושב שכל הדברים האלה הם דברים שמקומם לא יכירים בחברה דמוקרטית. הם גורמים נזק גדול, הם קוראים את העם מבפנים, וכל כולם אגב מונעים רק מדבר אחד, מן העובדה שאנשים כמו שר המשפטים גדעון סער, שמפלגתו איבדה את מעט האמון הציבורי שהיה לה, מונעים מתוך איזושהי נקמה, לא מסוגלים להשלים עם הבחירה והרצון הציבורי, וחושבים שהדרך להבטיח את זה שהם יוכלו אולי להישאר בשלטון ולשרוד בחיים הפוליטיים היא על ידי סילוק מי שהציבור באמת תומך בו מן הזירה הציבורית והיכולת להתמודד.
אפרופו,
אני מוכרח גם דבר נוסף להגיד, אני חושב שהדבר הזה גם לא קיים בחלל הריק, הוא מתחבר למהלך הדורסני וחסר התקדים שביצעה הקואליציה והממשלה הנוכחית, כאשר ייצוגה של האופוזיציה בוועדות קוצץ,
וזו הסיבה שאתם לא משתפים פעולה בוועדות, אתה היית יושב ראש הכנסת, ואתם כמעט לא לוקחים חלק בוועדות בגלל זה?
קודם כל אנחנו לוקחים חלק בוועדות.
עכשיו התחלתם בזמן האחרון, כן.
ומשתתפים בדיונים, אנחנו לא מינינו חברים לוועדות, מכיוון שההצבעות בוועדות הפכו לחסרות ערך. תראי, הליכוד עם 29 חברי כנסת, קיבל בוועדת הכספים שבה ישנם 15 חברים שני נציגים, בוועדת הכנסת שבה ישנם 15 חברים שני נציגים, כמו סיעת ימינה, שעם שבעה שקיבלה בבחירות או שישה שיש לה היום, קיבלה גם היא שני נציגים. את יודעת למה הדבר דומה? שיבואו למליאה ויגידו, תראו, יחסי הכוחות הם 61-59, לא נוח לקואליציה, צמוד מדי, לליכוד יש 29 מנדטים, בוא נחליט שמעכשיו לליכוד יש רק 15 מנדטים, ואז מקיים הצבעות ונגיד שהדמוקרטיה קיימת והכנסת...
לסיום נקודה ברורה, לסיום שיחותינו.
אני חושב שזה דבר שאסור לקבל אותו, וכל עוד הוא לא יתוקן, אנחנו בוודאי נמשיך להיאבק בו בכל דרך, לרבות בדרך של החרמת ההצבעות.
חבר הכנסת לוין, תהיה תעמיד את עצמך באיזשהו שלב במעמד לרשות הליכוד?
אני לחלוטין חושב שכל השאלה הזו היא לא בזמנה וגם לא במקומה. יש לנו יושב ראש לתנועת הליכוד בנימין נתניהו, שיש לו תמיכה ציבורית אדירה, שגם
אבל
היה...
אבל חלק מחבריך כבר העמידו את עצמם מולו, אז איך לא במקומה ולא בזמנה?
אני חושב שהם עושים שגיאה גדולה. בכלל בפוליטיקה, בעיניי, אחד הדברים החשובים הוא מידת הסבלנות, ואגב גם קצת הכרה מדויקת יותר בערך עצמך, זה דבר שלא מזיק. בנימין נתניהו נהנה מתמיכה ציבורית אדירה, הוא היה ראש ממשלה מצוין, הוא יהיה ראש ממשלה מצוין, הוא מוביל את הליכוד פעם אחר פעם, להישגים אבירים ולתמיכה.
ואלה שהעמידו את עצמם כבר מולו, אין להם מודעות עצמית, אתה חושב?
ואני במפורש חושב שטוב יעשו כל חבריי, ואני אומר להם את זה גם באופן אישי, ואומר להם את זה גם באופן פובי, אם ימתינו בסבלנות, ידברו את נתניהו, נתלכד כולנו ביחד, לא נאבק כלפי פנים, אלא נאבק כלפי חוץ בממשלה הרעה הזו, ואם כך נעשה, נחליף אותה, ואני בטוח שכולנו נהנה מההישגים שנוכל להביא ברגע שתקום ממשלה אחרת בהובלתו של נתניהו. זו המשימה שאני מרוכז בה, ואני משוכנע שגם נצליח בה.
מי שהיה יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.